שלום ילדים, קוראים לי יוסף ואני מורה למדעים. היום אנחנו נלמד על מחזור המים בטבע. תתארו לכם מצב שבו יש לנו הפסקת מים שנמשכת יותר מיום אחד. אתם מצליחים לחשוב איזה פעולות אנחנו לא מצליחים לבצע בלי מים? תנסו מהר לחשוב, קדימה. כמה פעולות כאלה ספרתם בינתיים? כן, אז כמו שאנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים להסתדר בלי מים. יש לנו יותר מ-10 פעולות שאנחנו ישר חושבים עליהן, שאנחנו אי אפשר לחיות בלעדיהן בלי מים. אנחנו קמים בבוקר, נוטלים ידיים, אומרים מודה אני, ואנחנו מצחצחים שיניים, מתקלחים, הכל באמצעות המים. אנחנו ממשיכים את סדר היום שלנו, עוזרים לאמא, משקים את הגינה, שוטפים את הירקות לארוחת הבוקר, אנחנו מכינים את ארוחת הבוקר שלנו באמצעות השטיפה של הפירות הללו. בהמשך אנחנו, אחרי שאנחנו אכלנו, אנחנו גם נצטרך לשטוף את הכלים, הכל באמצעות המים. אוי, התלכלכה הרצפה, גם לשם נצטרך מים. אנחנו, בשביל כביסה, גם נצטרך מים. אז איך אפשר לחיות בלי מים? עכשיו, אני רוצה שתביאו מחברת, כלי כתיבה, כוס מים וכוס קרח. כל זה בשביל הניסוי שלנו. קדימה, מחכה לכם. אנחנו היום נלמד על מחזור המים בטבע. אנחנו נלמד איזה דברים אנחנו משתמשים במים, ואיפה יש בכדור הארץ שלנו מים. אנחנו נראה שיש כל מיני מצבי צבירה, זאת אומרת כל מיני סוגים של מים בטבע. אנחנו נעשה ניסוי, נעשה כל מיני השערות, ובסוף גם נגיע למסקנות. אנחנו נראה איך נראית עוגה ותרשים עמודות של השימוש שלנו במים. תגידו לי, מה נראה לכם שיש יותר בכדור הארץ שלנו? יותר מים או יותר יבשה? אז ככה, אנחנו יודעים שיש לנו הרבה מים, אבל לרגע אחד לא חשבנו ש-70% מכדור הארץ שלנו הוא מכיל מים. חשבנו שיש, אבל לא כל כך הרבה. אתם יודעים איך קוראים למים שיש בכדור הארץ? אז ככה, יש לנו שכבה שמכסה את כדור הארץ שלנו, והיא נקראת הידרוספירה. ביוונית, הידרו זה מים, וספירה זה כדור. ביחד זה יוצא כדור הארץ. ושימו לב לדבר המעניין הבא. אנחנו יודעים שכדור הארץ שלנו זה הכוכב שיש בו הכי הרבה מים בטבע. הייתם מאמינים? תגידו לי, איזה מים אתם מצליחים לזכר שיש בכדור הארץ שלנו? אז כמובן שיש את המים שיש בעידים, באוויר, בעננים, באוקיינוסים, בימים השונים, בקרחונים, בכתבים, נהרות, נחלים, אגמים. אבל כל זה מים שהם ניתנים לראייה, אנחנו יכולים לראות אותם. אני רוצה שתחשבו רגע. אתם מצליחים לזהות מים שאנחנו לא רואים אותם והם בכל זאת קיימים? נכון. מים שיש בתוך גוף של יצור חי. כל גוף של יצור חי מכיל בתוכו הרבה מאוד מים. וזה מים שקיימים, אנחנו פשוט לא רואים אותם. איפה יש עוד מים? נו, הצלחתם לחשוב? נכון, מהתאום שלנו, מתחת לאדמה, יש המון 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 מים. זה מים שבהתחלה היו מי גשם ולבסוף חלחלו למתחת האדמה. בואו נראה עכשיו אם אתם מצליחים למיין את הקבוצה של המים שלפניכם לשתי קבוצות. בואו נראה. קדימה.
Thank you.
נו, הצלחתם למצוא מים שתי הקבוצות? נכון. מים מלוכים ומים מתוקים. רגע, מה זה מים מתוקים? זה מים שיש בהם סוכר? לא, מה פתאום? אין דבר כזה. בואו נראה. שימו לב. יש לנו מים שיש בהם כמות מאוד מאוד גבוהה של מלחים. ולכן, בגלל שיש בהם כל כך הרבה מלח, קוראים להם מים מלוכים. איזה מים אלו? מים באוקיינוס ובימים, ים התיכון למשל, זה מים שקוראים להם מים מלוכים בגלל שיש בהם כמות ענקית של מלחים. לעומתם, יש לנו קבוצה שקוראים לה מים מתוקים. זה מים שנמצאים בקרחונים, בכתבים, בעדים, אוויר, עננים, נערות, נחלים ואגמים, כל המים האלו נקראים מים מתוקים. למה? כי הכמות מלחים בהם היא פחותה, ולכן קוראים להם מים מתוקים. אז אחרי שלמדנו שיש מים מלוכים ומים מתוקים, אני רוצה שתנחשו. אתם מצליחים לנחש כמה מים יש יותר, מלוכים או מתוקים? בואו נראה אם אתם מצליחים. שימו לב, המים בכדור הארץ שלנו, הם מתחלקים למים מלוכים ומים מתוקים, אבל 97% מכל המים, שזה בעצם רוב המים, זה מים שהם מלוכים, מים שלא ניתנים לשתייה. בואו נראה איך זה מתחלק. שימו לב למספרים, 97% מהאוקיינוסים ומהימים יש מים מלוכים, מים שאנחנו לא יכולים לשתות מהם, ורק 3%, שזה כמות מזערית וקטנה מאוד. אז יש לנו מים שנמצאים בדרך כלל במעיינות ובמי תאום, זה מים שנקראים מים מתוקים, וזה מים שאפשר לשתות מהם. עליתם על זה לבד? עכשיו אני רוצה שאתם תכתבו במחברת שלכם, ונעשה ניסוי. איזה שימוש אנחנו צורכים הכי הרבה מים? לעומת זאת, איזה שימוש של מים אנחנו עושים הכי פחות? ותגידו לי איזה נתון הפתיע אתכם. מוכנים? קדימה. אז אחרי שהעתקתם את הנתונים של השימושים במים, בואו נראה אם הופתעתם. תגידו לי אתם, איזה דבר הכי חשבתם שיבזבז לנו מים? הייתם מאמינים שדווקא דחת הסלוט זה הדבר שהכי מבזבז לנו מים? ואפילו המים שאנחנו שותים מהם, למרות שאנחנו עושים את זה הרבה פעמים ביום, זה כמעט ולא מבזבז לנו מים. בואו נראה איזה עוד שימושים אנחנו עושים במים, חוץ ממה שראינו כאן. בואו נראה. המים משמשים אותנו למגוון תחומים, מהחקלאות, לתעשייה, לתחבורה, עד לפעילות פנאי. כן, בחקלאות, כל הצמחים חייבים מים. אתם מכירים צמח שיכול להסתדר בלי מים? אין דבר כזה. וגם בשביל לגדל בעלי חיים אנחנו חייבים מים. בתעשייה, אנחנו הרבה פעמים מייצרים מוצרים, ובשביל זה אנחנו חייבים מים. בשביל תחבורה ממקום למקום, אנחנו גם כן משתמשים במים. למשל, הספינה שאתם רואים כאן, איפה היא שאתה? נכון מאוד, במים. מצד שמאל אתם יכולים לראות אנשים שנהנים להם בשעות הפנאי. כל זה גם כן על ידי מים. אתם יכולים לראות כאן אדם ששוחה, שגולש. כל הדברים האלה הם גם כן משתמשים בהם במים. מכאן אנחנו מגיעים לשאלה. איך המים בכדור הארץ לא נגמרים? הרי אנחנו משתמשים בהם כל כך הרבה. אז איך המים בכדור הארץ לא נגמרים? חשבתם על זה? בשביל זה אנחנו מגיעים למחזור המים בטבע. למעשה המים בכדור הארץ לא נגמרים כי הם ממוחזרים. מה פירוש המילה ממוחזרים? ממוחזרים זה מלשון חוזרים. תסתכלו בציור, שימו לב איך יש כאן הדגמה של מחזור המים בטבע. אבל רגע, יש כאן הרבה מושגים שאני רואה שאנחנו אפילו עוד לא למדנו. אז בואו נתחיל קודם בניסוי שלנו ואז נחזור לכאן. אוקיי? קדימה. זה הר שאני מאמין שכולכם הייתם שם, ואם לא, אז כולכם הייתם רוצים להיות שם. נכון מאוד, הר החרמון. איך הוא נראה בחורף? מלא שלג, זה הר היחיד בארץ שאנחנו יכולים לגלוש בו בסקי. אבל איזה פלא, בצד שמאל זה אותו הר, ואין לו שום שלג. מה קרה כאן? לאיפה נעלם השלג? בואו נראה ונעשה תצפית שתמחיש לנו מה קרה לאותו הר. בואו נראה. אתם זוכרים את הכוס קרח שהכנתם בתחילת השיעור? מה זה קרח? קרח זה מצב צבירה של מים במצב מוצק. תסתכלו רגע על הכוס. איך הקרח נראה עכשיו? אחרי שחיכיתם כל כך הרבה זמן, האם עדיין הקרח נראה אותו הדבר כמו שהנחתם אותו בתחילת השיעור, או שהוא קצת השתנה? ואם הוא טיפה השתנה, תנסו רגע לחשוב, מה יקרה אם אנחנו נמשיך להשאיר אותו ככה, וניתן לו לחכות בחוץ מחוץ למקפיא? מה יקרה לו? בואו נראה. אז כמו שראינו, קרח זה בעצם מים במצב צבירה מוצק. במצב כזה, המים הם לא זורמים, יש להם נפח, זאת אומרת כמות קבועה, וגם צורה קבועה. זו צורה שלא משנה איך שאנחנו נפזר אותה, היא עדיין תהיה באותו צורה. אם זה מרובה, אז מרובה, וכן הלאה כל צורה שנבחר, היא תישאר באותו צורה. אבל אם ניקח את הקרח, נחמם אותו, יהיה פה מצב שנקרא התחה. ואז המים האלו, שהם היו במצב צבירה של מוצק, הם פתאום יהפכו למצב צבירה נוזלי. ואז פתאום המים כן יזרמו. אומנם הכמות שלהם תישאר אותו דבר, אבל הצורה שלהם כבר כן תשתנה. למשל, אם היה לנו כוס קטנה והעברנו את זה לצלחת, פתאום הצורה תשתנה. אני רוצה רגע שתחשבו על המושג הזה שלמדנו עכשיו, התחה. תנסו רגע לחשוב ותכתבו במחברת עוד שתי דוגמאות לחומרים שאתם מכירים שהם כל יום עוברים התחה. קדימה. נו, מצאתם? ברור. חלקכם מכירים את זה ממש ממש מהחיים עצמם. יש לכם בוודאי ארטיק או גלידה שאתם משתמשים בהם, אתם באים לאכול, אבל פתאום שוכחים. הנחתם את זה בצד, אופס, מה קורה? הארטיק נמס. אתם יודעים איך באמת צריך לומר? לא נמס, אלא הארטיק הותח. מלשון המילה התחה שלמדנו כעת. אנחנו ראינו שיש במצבים בטבע כל מיני דברים שפשוט נהיים מותחים. בואו נראה למשל. אז גלידה כבר אמרנו, אבל אתם יודעים שגם הפיצה שאנחנו כבר מכירים כל כך טוב, גם היא מותחת. בהתחלה הגבינה צהובה הייתה קשה. לאחר שחיממנו אותה בתנור, הגבינה הותחה ונפחה להיות כזאת צעימה כמו שאנחנו כולנו אוהבים. עכשיו בואו נחזור למחזור המים בטבע ונראה איפה יש גם כן במים בטבע את אותו התהליך. בואו נראה. זה בדיוק גם מה שקורה בהר החרמון. בחורף, אז המצב צבירה הוא מוצק, מכיוון שהטמפרטורה היא נמוכה. לכן המים יותר קרים. ממילא זה הופך לשלג שהוא קפוא. מצב צבירה מוצק. לעומת זאת, מה קורה בקיץ? הטמפרטורה מתחממת, נהיה חם, כן, אפילו אנחנו מזיעים, וגם ההר מזיע. מה זאת אומרת שההר מזיע? השלג פשוט נהיה מותח. ולכן המים קורה להם תהליך שנקרא התחה. מה קורה להם? בואו נראה. המים, חלק מתפזרים לכיוון נהרים ולכיוון כל מיני מעיינות, ככה הם מתפזרים להם בצורה שווה. אבל חלק מהמים, אתם יכולים לראות מצד שמאל, הם מתחלחלים להם למטה. מה זאת אומרת מחלחלים? למטה באדמה אנחנו יודעים שיש מי תהום. המים האלו נמצאים עמוק 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 למטה. אנחנו לא רואים אותם. מאיפה הם הגיעו? נכון מאוד, מהמים של ההר החרמון. הם הגיעו אחר שהמים הותחו על ידי השמש, השמש חיממה אותם והם חלחלו וירדו למטה. אם כן, זהו מחזור המים בטבע. חלק מהמים מתפזרים בצורה כזאת שאנחנו רואים אותם, וחלק מהמים מחלחלים למעבה האדמה פנימה. עכשיו אני רוצה שתנחשו מה יקרה אם אנחנו בעצמנו נחמים את המים לכמה דקות. אתם בטח מכירים את המצב הזה שאבא או אמא מכינים לכם משהו לאכול, והם מחכים לרתיחה. ברתיחה אנחנו מפסיקים לחמם, מחבים את האש. אבל מה יקרה אם אנחנו לא נפסיק את החימום, אלא נמשיך את זה? מה יקרה למים אם הם ימשיכו לרתוח? נכון, צדקתם. המים במצב כזה נהפכים לאדים. וזה מצב צבירה חדש, שהוא נקרא התאדות. אז למדנו על מוצק, ועכשיו אנחנו לומדים על מצב שנקרא גז. מצב צבירה חדש. המים היו זורמים, בעלי נפח קבוע, עם צורה שהיא משתנה, אבל שימו לב, ברגע שהם מתחממים מדי, הם כבר הופכים ממש לאדים. ופתאום כאן, האדים האלה הם ממש ממש יכולים להשתנות. זה לא כמו מים, הם ממש ממש משתנים. בואו נראה. אם כן, אנחנו חוזרים למחזור מים בטבע. אז יש לנו כאן נהרות ואגמים שבהם בהתחלה היו מים במצב צבירה נוזלי. לאחר שהשמש חיממה אותם, הם עברו למצב צבירה של גז. ומה קרה להם אחר מכן? הם עלו לאוויר. ברגע שהם עולים לאוויר ונעים עננים, הם עוברים תהליך חדש. ומתעבים מלשון עבים, הם נעים עבים יותר, עד שהם נהפכים להיות עבים יותר. מה אתם חושבים שיקרה למים ברגע שהם יהיו כל כך עבים? בואו נראה. נכון, כשהמים מתקררים, אז מתרחש תהליך הפוך, תהליך שנקרא התעבות. בואו נראה מה המשמעות של התהליך הזה. אני רוצה עכשיו שתנסו לחשוב על עוד שתי דוגמאות שהמים מתעבים בחיים שלנו. מוכנים? קדימה. אני בטוח שביום חורפי יצא לכם כבר להסתכל מבעד החלון ולראות את תופעת ההתאבות. למשל, אדי המים באוויר מתנגשים בחלון הקר והופכים חזרה לנוזל. אנחנו רואים את זה גם במראה אחרי שאנחנו מתקלחים, נכון? וגם בקבוק קר שהוצאנו מהמקפיא. זה שתי תהליכים שבעצם אפשר לקרוא להם התאבות. אז מהיום תדעו שכשאתם רואים חלון אחרי מקלחת או מים שהוצאנו אותם מהמקפיא, אנחנו רואים בעצם תהליך של התאבות. ואיפה יש לנו בטבע תהליך של התאבות? בואו נראה. עננים, קוראים להם גם אבים. אבים מלשון התאבות. זהו התהליך שלמדנו עכשיו. התהליך שקראנו עליו עכשיו, זהו התאבות. זה מים שהיו במצב צבירה, נוזלי, והם הפכו לאבים יותר. ולכן קוראים להם אבים מלשון מים שהתאבו, והנהיו במצב צבירה שונה. כן? אז כמו שלמדנו מקודם, יש לנו מצב צבירה נוזלי מוצק, ועכשיו נלמד על משהו שנקרא הקפאה או התמצקות. ממצב שהמים נהיים ממצב של נוזל, אם נקרר אותם, הפעם הם הפכו להיות מוצקים. מה זאת אומרת מוצקים? אנחנו נוכל ממש להוזז אותם ביד ממקום למקום, והצורה שלהם תישאר אותו הדבר בלי שנוכל לשנות אותה. אז תזכרו, במקום הקפאה, מעכשיו תגידו התמצקות. בואו נראה אם אתם מצליחים למצוא עוד שתי דוגמאות לדברים שמתמצקים ביום יום שלכם. קדימה. אז בואו נראה תהליך התמצקות. אז כמו שאתם יכולים לראות כאן, יש לנו כאן שוקולד, קרח וגם ברד. אם אנחנו ניקח כל אחד מהמוצרים האלו, ואנחנו ניקח את המוצר הנוזלי הזה, ונקרר אותו לאפס מעלות, אתם יודעים מה יקרה? הוא פשוט ישתנה לו הצורה. ממצב שהוא יהיה נוזלי, פתאום הוא יהיה מרובע, משולש, או כל צורה אחרת שנבחר. ובאמת, ככה מכינים את כל הדברים האלה שאתם רואים כאן. בהתחלה השוקולד היה נוזלי, אבל איך הפכנו אותו? לקוביות. וגם הברד הזה בהתחלה היה מים, ופתאום הוא נהיה כוס. וגם קוביות הקרח, ברגע ששמנו אותם בטמפרטורה כזאת של 0 מעלות, גם הם הופכים ומתמצקים. אם כן, בואו נראה איך נראה התהליך של התמצקות המים בטבע. התהליך הזה, הוא מתחיל בזה שהמים יורדים מהעננים ונהפכים לשלג. וכך, באמצעות הטמפרטורה, הם הופכים לשלג. אז תזכרו, 0 מעלות והמים נהפכים לשלג. עכשיו אני רוצה שתעשו תרגיל קטן. לאיזה מצב צבירה השתנו המים? אני אגיד לכם משפטים ובואו נראה אם אתם הצלחתם לחשוב לאיזה מצב המים הגיעו. בואו נתחיל. בתהליך ההתאדות, המים הופכים לידי מים. בואו נראה אם אתם תצליחו לזהות האם זה מוצק, נוזל או גז. מה זה יודעים? נכון מאוד, גז. תהליך ההתאדות של המים שהופכים לידי מים זה נקרא גז, כמו שלמדנו. יפה מאוד. מוכנים? קדימה. עוד משפט, בואו נראה אם הפעם תצליחו לנחש. האדים מגיעים לשכבות עליונות באטמוספירה, ואז הם מתאבים. מה זה? מוצק? נוזל? או אולי גז? שוב פעם, קדימה. נכון מאוד, האדים הם יהפכו לטיפות קטנות של מים במצב הסבירה הנוזלי. ולכן, אם אמרתם נוזל, צדקתם, כל הכבוד. בואו נמשיך לעוד משפט. בואו שימו לב, חלק מהאדים הופכים לגבישי קרח. איזה מצב הסבירה זה? מוצק, נוזל או אולי גז? נכון מאוד, גבישי הקרח הם כמובן מים במצב הצבירה מוצק, ולכן אם אמרתם שהאדים שהם הופכים לגבישי קרח הם נקראים מוצק, צדקתם. בואו נמשיך לעוד משפט, שימו לב, כאשר הטמפרטורות גבוהות, הגבישים יהפכו לגשם. מה זה? מוצק, נוזל או גז? נכון מאוד, הגשם הוא כמובן מים במצב צבירה נוזלי, ולכן אם אמרתם שכאשר הטמפרטורות גבוהות הגבישים של הקרח הופכים לגשם, זאת אומרת שזה נוזל וצדקתם, כל הכבוד. בואו נמשיך לעוד משפט, תתרעננו קצת, בואו נראה, כאשר הטמפרטורה קרוב לקרקע נמוכה מאפס, המים יגיעו כשלג, האם זה מוצק, נוזל או גז. קדימה. כל הכבוד, ראיתם? צדקתם. אם אמרתם שכאשר הטמפרטורה קרוב לקרקע נמוכה מאפס, המים מגיעים כמו שלג, זה מוצק, אז צדקתם, כי הסברנו שאם מים נמצאים בטמפרטורה של אפס מעלות, המים אוטומטית הופכים לשלג. בואו נתרגל קצת את מה שלמדנו. אני רוצה שעכשיו תסתכלו על התמונה שלפניכם ותגידו לי, איזה שלב במחזור המים מתואר באיור? או שימו לב בצד ימין ותגידו לי מה מתאים לתמונה, איזה כותרת. קדימה, בואו נראה. נכון מאוד. המצב הזה שראינו זה בעצם מצב שקרני שמש פוגעות במי הים ומחממות אותם. בואו נראה עוד מושג. עכשיו יש לכם כאן דבר שנקרא דיות ועידוי. בואו תסתכלו עכשיו ובואו נראה אם אתם מצליחים לנחש איזה מצב אנחנו רואים כאן בתמונה. בתהליך הזה שראינו, אפשר לראות את מה שלמדנו, שמי הים מתאדים כשהשמש מאירה עליהם, וגם ראינו שמצמחים מים מתאדים, ולתהליך הזה קוראים דיות. גם בבני האדם יש מצב שבו המים מתאדים למעלה. תסתכלו עכשיו ותגידו עכשיו איזה שלב רואים באיור. נכון מאוד. התהליך שבו התמונה מראה זה תהליך שהרוחות מניעות את העננים ליבשה ואז הם מורידים את הגשם. בתמונה שאתם רואים עכשיו יש לכם כל מיני מושגים כמו חלחול, ירידת משקעים. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות איזה שלב אתם כרגע רואים של מחזור המים בטבע שלמדנו מקודם. מוכנים? קדימה. נכון, צדקתם. חלק מהמשקעים מחלחלים אל האדמה ונאגרים, וזה המי תהום. חלק למדנו שהם זורמים אל נהרות ונחלים, ובסוף בסוף מגיעים אל הים. עכשיו, בואו נראה אם אתם מצליחים לסדר את המשפטים על פי הרצף הנכון. למדנו הרי על מחזור המים בטבע ועל תהליך ההתאדות. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות את התהליך מה לפני מה. מוכנים? קדימה. אז הנה הפתרון שלנו. בהתחלה, כמו שלמדנו, קרני השמש פוגעות במי הים ומחממות אותם. בהמשך, המים מתאדים. וכמו שאנחנו זוכרים, גם בצמחים יש מים. וגם המים האלה שבתוך הצמחים הם גם כן מתאדים. איך אומרים את התהליך הזה? דיות. ככה אומרים את זה. בהמשך, הרוחות מניעות את העננים ליבשה. ואז העננים מורדים גשם, שאנחנו מכירים. ואז גם אצלנו פתאום יש מים. חלק מהמשקעים, שזה חלק מהגשם, מחלחל אל האדמה ונאגר. איך קוראים למים שמחלחלים לאדמה? זוכרים? כן, כן, נכון, זה מי תהום. חלק מהמשקעים, הגשם שירד, זה זורם לנהרות. ואז משם זה מגיע אל הים. אז מה היה לנו פה? בואו נעשה ניסוי. אנחנו עכשיו עושים ניסוי איך אנחנו מצליחים לשנות מצב צבירה של מים. שימו לב להוראות. תכניסו למקפיא שתי כוסות מים. אחרי שעה, תוציאו אותם מהמקפיא, ושימו לב מה אתם עושים עכשיו. אחת הכוסות אתם מניחים על עדן החלון, בחוץ, או במקום שיש בו שמש. אתם יכולים גם במרפסת לדוגמה. אחרי זה, קחו את הקרח מהכוס השנייה ותניחו אותה בתוך סיר קטן. כמובן, תקראו למבוגר ותבשלו את הקרח שבסיר לכמה דקות. וזה הזמן להכין דוח ניסוי. ותכתבו שם מה השאלת ניסוי שאנחנו בודקים אותה, ותנסו לחשוב, מה היו התוצאות של הניסוי? שמנו קרח מחוץ למקפיא, מה יקרה לו? ולא לשכוח, לכתוב במחברת את התוצאות. מה קרה בכוס שהונחה על ידי החלון? ומה קרה לכוס שבישלנו אותה? האם זה היה אותו דבר? האם המים השתנו או שהם נשארו אותו הדבר? ובסוף, כמובן אנחנו מגיעים למסקנה. מה למדתם מהתוצאות? אז זהו זה. עד כאן דוח ניסוי. אנחנו למדנו על מחזור המים בטבע. מקווה שעכשיו אתם יודעים קצת יותר על מחזור המים בטבע. אז להתראות.